על דעתי. היה קשה לי למה קוראים פרשת השבוע בשם בלק. ראשית כל, מה זכה הגוי הרשע הזה שיקרא פרשה על שמו בתורה? גוי רשע, בשלמה ליתרו, גם כן גוי שנקרא על שמו פרשה בתורה, אנחנו עוד אפשר עוד להבין.
הוא
בא והתגייר, עבד קודם כל עבודות זרות שבעולם, ואחר כך הגיע להם דרך הנכונה של האמת, של התורה, של היהדות. גם כן פרשה שעשרת הדיברות ניתנו בה, נקראת על שמו, גם כן היה קשה. עכשיו חתן, נכון, זה כל זה פרשת משה. איפה כתוב שצריך להתחיל? איפה כתוב שצריך להתחיל מוישמע יתרו? חלוקת הפרשיות עשו חכמים, יכלו לעשות את זה אחרת. בטח איזה טעם כמוס בדבר. גם יש כלל גדול שמשתדלים למצוא את פתרונו בכל שבוע, שלכל פרשת שבוע יש נושא מרכזי אחד, שעובר כחוט השני בין העניינים השונים שנמצאים באותה הפרשה, ולא זו בלבד שזה נרמז בשם של פרשת השבוע, שנראה לכאורה מקרי לגמרי, מילה מהפסוק הראשון, מהפסוק השני, אבל לכתחילה בדיעבד, זה לכתחילה שיש בתור זה רמז לתוכן של הפרשה כולה. אותה השאלה ששאלתי על יתרו, ישנה השאלה על פרשת בלק. ההמנון הנפלא ביותר לעם ישראל, שאנחנו פותחים בו את תפילותינו בבית הכנסת בכל בוקר, מה טוב הוא עליך יעקב ושכנותיך ישראל, זה נאמר דווקא מפיו של אותו רשע. ולכן הפרשה כולה נקראת על שם מי ששכר אותו לקלל ונמצא מברך. יש אותה איזה טעם בדבר. אנחנו שוכחים שעם ישראל לא נמצא לבד בעולם, ושל הקדוש ברוך הוא יש שליחות שהוא הטיל על עם ישראל כלפי כל עמי העולם. בגלל הגלות הקשה, שלא עלינו על דעתנו שאנחנו עוד נפנה לגויים אחרים שהם ילכו בדרך השם, אז למדנו רק לבוז ולסנוע או לפחד מהגוי. אבל לחשוב שהגוי הוא גם כן נושא שהקדוש ברוך הוא מעוניין בו, ושזה קידוש השם כאשר עם ישראל הולך מחיל אל חיל, וזה חילול השם שעם ישראל יורד מארץ ישראל בגלות, מבוזה בין העמים. אני משתמש בביטויים חריפים, קידוש השם וחילול השם. לא חושבים על זה, אבל הקדוש ברוך הוא כן חשב. לאורך כל פרשיות יציאת מצרים חוזרת התורה פעם אחרי פעם, וידע פרעו כי אני השם, וידעו מצרים כי אני השם. אני השם, אני השם, הגויים, מה אכפת לנו? הגויים, כן, הקדוש ברוך הוא אכפת. כולם יצורי הקדוש ברוך הוא. להפנות אליך כל רישי ארץ, יקירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיכה כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך יכרו ויפולו, ועוד שמחתך ייתנו. ויקבלו על כולם את אור מלכותיך, ויוכלנו עולם ואף. זה המטרה. וכך אומר הנביא יחזקאל בפרק למדווה, אני חושב, אולי למדזיים, בהפטרה שאנחנו אומרים מפרשת פרה. כה אמר השם, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כתובת הנידה הייתה דרכם לפניי, כי אם למען שמי הגדול אשר חיללתם בגויים, לאמור להם עם השם אלה ומארצו יצר. ואחמול על שמי הגדול שחיללתם בגויים. זאת אומרת, העובדה שעם ישראל נמצא בגלות, זה חילול השם. וזה שהוא חוזר לארץ ישראל, זה קידוש השם. זאת אומרת, גם מתן תורה, שזה נבדל ישראל מן העלמים, ועל זה נאמר בתורה שמה ישראל, ספר דברים, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך, ופרשים רבותינו, היום הזה יום מתן תורה. וגם כאשר בא אותו רשע בלק ומזמין את בלעם לקלל את עם ישראל, והוא אומר מה טוב הוא עליך יעקב בשקלותיך ישראל, זה נעשה קידוש השם בעולם. כל העולם כולו יודע. כך גם שר משה רבנו בשירת הים. כולם שומעים, שמעו רבים נבהלו. חיל אחד יושב כנען. ניצחונותיו של עם ישראל, גדולתו של עם ישראל, זה קידוש השם. חס וחלילה כישלונותיו של עם ישראל, גלותו של עם ישראל, ירידתו של עם ישראל, זה חילול השם. ולכן כל הפרשה כולה, כל פרשת השבוע, פרשת בלק, כמו שפרשת יתרו היה כניסתם של עם ישראל בברית והתגייר, שלושה דברים נכנסו אבותינו בברית, במילה ובתבילה ובהרצאת דמים. המילה הייתה בצאתה ממצרים, התבילה והרצאת דמים הייתה במעמד הר סיני, בקריאת ים סוף, במעמד הר סיני, כמו שנאמר בסוף פרשת משפטים עם אגן אדם, זה מתן תורה. זה למדו רבותינו במסכת יבמות, שכל גר צריך לעבור מילה תבילה, הרצאת דמים, אין לנו יום כי אין לנו קורבן. בני המקדש יהיה גם צורך להביא קורבן. זאת אומרת, כאן היא מזכירה לנו התורה שאנחנו יש לנו שליחות לעולם, שאסור לבזות את עם ישראל ואסור לבזות את ארץ ישראל. אם חס וחלילה מישהו יש לו יד באיזשהו השפלה של עם ישראל, ואני מתכוון השבוע למה שהולכים לעשות שם, השם ודאי ימנע איזה ברגע האחרון, אין לי צריך לספק שבהשמיים ימנעו איזה, שיהודים מגורשים מארץ ישראל, זה חילול השם נורא שאין למעלה ממנו. והשם לא יסלח למי שאומר שהשם בחילול השם הזה. אין חילול השם יותר גרוע מאשר עוקרים יהודים והורסים את בתיהם, את בתי הכנסת שלהם, את הקברות שלהם. אין חילול השם יותר גדול. ואין קידוש השם יותר גדול מאשר כשיהודים מתיישבים בארץ ישראל, בונים אותה ומנצחים במלחמות ישראל את הגויים. כי הקדוש ברוך הוא שולח להם את הניצחונות האלה. דווקא שהגויים יגידו מה טוב הוא עליך יעקב. אברהם אבינו אב המון גויים. מה שאירה בו, אירה מעשית רע אחרא אצל בלעם. הוא נושא את עיניו ורואה, נזכר כמה פעמים בעקידה, וישא אברהם את עיניו ויר, ובלעם נושא את עיניו, והוא רואה את ישראל שוכן בשבטיו. כי הוא היה נביא, נביא אומות העולם. חז"ל אומרים ולא קם עוד בישראל, כי משה בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, ומן נהיו בלעם. כל מה שיש בעם ישראל לחיוב יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול, כך יש באומות העולם. והגדול שבהם היה בלעם. אותם השלושה שהיו באותה עצה רעה עם פרעו, שהיו בלעם ואיוב יחד עם פרעו, בלעם ואיוב ויתרו, אותם השלושה היו גדולי אומות העולם גם מבחינת בבת יהודית. הראיה, יתרו נתגייר, היה חודנו של משה רבנו. בלעם ברך את ישראל בברכות הכי נפלאות שיש. איוב, תראו את ספר איוב, מכתבי הקודש. זאת אומרת, זה שנולדת לאבא ואמא יהודיה זה לא מספיק. וגם אם נולדת לאבא ואמא לא יהודי והתגיירת, אתה קדוש. אנחנו מתפללים עליך בכל יום, על הצדיקים, על החסידים, על גרי הצדק ועלינו ואמונה רחמך. באיזה חברה שמים את גרי הצדק? צדיקים, חסידים, גרי הצדק. פליטת סופריהם של עם ישראל. זה המסר העמוק, מה שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, ישראל באומות כלב באיברים, רב החולאים מכולם ורב הסגולות מכולם. נכון שהוא הכי חשוב, הוא הלב של כל האיברים, אבל לב גם כן לא יכול להתקיים בלי גוף. אם לא יגועים בעולם, אין לנו מה לעשות בעולם. תקחו את הרמב"ם מלכות מלכים, תראו מה הוא אומר על ימות המשיח. מה אומר משה? שכל העולם כולו קורא בשם השם, ובאים לעם ישראל, אין לו קנאה ולא שנאה ולא תחרות בעולם, אלא הצדיקים יושבים והתורותיהם בראשיהם ונעים מסביב השכינה, ואנחנו מלמדים את העולם כולו את דעת השם. זה חזון אחרית הימים. ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, אל המילים האחרונות של משנה תורה של הרמב"ם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כן אכפת מכל אדם שנברא בצלם אלוקים, הוא רוצה שיעשו תשובה. אני רגיל לומר לתלמידיי ולחבריי, כשאני מסתכל על יהודי בעל עבירה, היום קוראים לזה יהודי חילוני, אני רואה בו פוטנציאל של בעל תשובה. יחס אחר, היום עכשיו הוא לא בסדר באשר הוא שם, בעזרת השם יעשה תשובה, יהיה מדרגה גבוהה, שאפילו צדיקים לא יכולים לעמוד בה. דרך ארץ, כל יהודי. חס וחלילה לא לבזות אותו. להשפיע עליו, בדרכי נועם, דיבות שלום, לקרב אותו, כמה שאפשר. בכל גוי אני רואה פוטנציאל של גר צדיק. הוא יכול להתגייר. דרך ארץ. הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצלם אלוקים. ולכן גם מתן תורה, תורת ישראל, וגם שבחם של ישראל, של עם ישראל, שני הדברים שאומר עליהם תנא דבי אליהו, שני דברים יש בליבי, אם אני מעבר מהווה יתרה, ואלו הם תורה וישראל, ניתנו בתוך פרשיות עם שם של גוי דווקא. שלא נחשוב שכל העולם כלום, אנחנו נהיה בעלי גאווה, לא צריך בכלל גויים. לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה ככה, אם הוא לא היה צריך אותם, לא היה בורא אותם. הוא רוצה שיהיו בעולם, שהם יעריצו אותם ישראל ויחזקו אותו, ויעזרו לו לחזור לארץ ישראל, ויהיה להם דרך ארץ אל תורת ישראל, וידעו שהתורה הזאת היא התורה שהקדוש ברוך הוא נתן, יהיה להם דרך ארץ כלפי משה רבנו, וכלפי אהרון הכהן, וגם השירה הנפלאה הזאת בשבחם של ישראל, שנובעת מהרצון הרע של הגוי, בלק שרוצה להקעקע את ניסתם של ישראל, הקדוש ברוך הוא הופך את זה מהברכה שהוא נתן עם ישראל, ושולח את זה בפיו של אותו הגוי, מחליף לו את המילים בפה. גם הוא, כמו שאמר ידידנו דוד השורשי, המקבילה בין בלעם לאברהם היא מפליאה. לא אומרים חז"ל בפרקי אבות לצאת וללמוד מה בין תלמידיו של משה רבנו לתלמידיו של בלעם הרשע. למה לא? אני אומר על נקודה אחרת, למה לא תלמידיו של משה רבנו? למה דווקא ההשוואה בין אברהם אבינו לבלעם? כי זה נקודת המפגש של כל הגויים. כל גר צדק הוא בן אברהם. אברהם מגייר את האנשים ושרה מגייר את האנשים. וכמו שאברהם מביא את כל העמים לקרוא בשם השם, כשהלך לעולמו באו כל מלכי מזרח ומערב והניחו את האתרה שלהם על ארונו ואמרו אוי לה לספינה שעבדה כרניתה ואוי לו לעולם שעבד מנהיגו. כל העולם כולו, כל הגויים. ככה גם מבלעם הרשע שהיה הנביא הגדול של אומות העולם, בעל כורחו הקדוש ברוך הוא מביא דרכו את שבחם של עם ישראל לעולם. מה טוב הוא עליך יעקב משכנות ישראל, משכנות ארץ ישראל. מה בין האוהל למשכן? נרמז כאן לא רק הבית הפרטי האישי בבית הכנסת, האוהל והבית הפרטי האישי של כל אחד, ויאמר היה שרה אשתך ויאמר הנה באוהל, בבית המדרש זה משכן, זה הקדוש ברוך הוא, שם השכינה שורה. זה פשט אחד. יש עוד דבר, עם ישראל יש לו תקופות שהוא באוהלים, תקופות הגלות, אין לו בית קבוע. יש לו תקופות שהוא מגיע למשכן קבע לארץ ישראל. גם כשהם בגלות, כמו שהיו במדבר, בדרך לארץ ישראל, הם מתנהגים על פי התורה, נזהרים לא לפגוע אחד בחברו, לא להסתכל אחד בתוך הבית של החברו. מה ראה אותו רשע ראה בעין שלו, העין הסתומה שלו, שלא רק עין אחת ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. זאת אומרת שהם בונים את עצמם תמיד לא על חשבון הזולת, מידות טובות. ככה צריך להיות בגלות, על אחת כמה וכמה משכנותיך ישראל. לכן גם נאמר כאן יעקב וישראל. יעקב זה הצד המשפחתי והאישי של עם ישראל. גם כשהוא בגולה, אין לו מלכות. אבל יש לו בית יהודי ויש לו תורה. ישראל זה כי שרית עם אלוקים עם אנשים ותוכל. השלמות של ישראל זה עם מלכות ישראל בארץ ישראל. שניהם טובים, גם עם ישראל בגולה וגם עם ישראל בארץ ישראל.
לחזק את דבריך.
בבקשה.
על מה שאתה אמרת שהרי הוא בטעם הרשע, לא על כל אחד אמרו הרשע, הוא הכי רשע, והוא יצא שהוא אמר את המילים הכי טובות.
כן, כן, כן.
למה? הוא היה עולה על כל הר ובא לראות איך להתקיף את ישראל זה. הוא היה נדהם. מטוב הוא הליך היה עקום שכנות ישראל היה רואה איך הם היו מסודרים, כמו שדיברנו אז, על פי דגליו, על פי העולים היו מסודרים לפי השפטים, הכל היו ביישרו ויחנו, ביישרו ויחנו. וכמו שאמרת, העולים איך היו מסודרים, שהפתחים של העולים, נגיד שהוא רב פה, שהוא רב פה, הפתחים לצד השני, שלא יראו אחד את אשתו של השני, אני מחזק את דבריך איך שהוא...
תודה רבה, תודה רבה.
העולים, כל פעם הוא היה עולה עוד יום, הוא נוסע אחרי, עוד פעם מסודרים.
תודה רבה, תודה רבה.
לפי השפטים, משהו מדהים.
גם חזון אחרית הימים, שאנחנו אז אומרים שכל העמים כולם יבואו לקרוא בשם השם, כמו שאמרו הנביאים ישעיהו ומיכה, והיה באחרית הימים נכון יהר בית השם בראש ההרים ונישא מגבעות, ונערו אליו עמים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, את אלוקי יעקב יורנו מדרכיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, שזה עתיד להיות במהרה בימינו בעזרת השם. גם בתוך ברכותיו הקללות של יקולי ברכה של בלעם הרשע, יש מה שיהיה באחרית הימים. לך יעשך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. כל הניצחונות גשמיים של עם ישראל היה ניצחון רוחני, ואז כל העולם כולו יעלה לארץ ישראל ולירושלים, יישא את בני ישראל על כפיים, ותהיה הגאולה השלמה והשמחה השלמה במהרה בימינו, אמן. יתבטל חילול השם, יהיה קידוש השם לנו לחודש ישראל, אמן. וברור שכל מי שיכול צריך להשתתף בקידוש השם השבוע בסעדה לגוש קטיף, כי צריך להראות לשליטי ישראל שם ישראל לא מזלזל, לא בתורת ישראל ולא בארץ ישראל. כן, יעזור לנו השם שיעשו השליטים תשובה שלמה, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.